בוא ניתן כמה שניות של שקט, כדי שאנשים יעריכו את זה. מתחילים רגוע. רגוע, אייל אל טוויל.
אייל אל טוויל.
שלום לך.
מה העניינים?
בסדר. אנחנו רוצים לתת קליק בייט, כי אני גיליתי שאם לא אומרים בעשר שניות הראשונות על מה הפרק,
כן?
אז אנשים לא כל כך מקשיבים.
הפרק על סרטן והומור.
סרטן והומור, הולך, אתה תגיד לי אם הולך יחד.
אני החלמתי מסרטן בזכות הומור, אז אני...
אני צריך לדבר כי אני אוכל עוגיה.
אה, תוכל, אני גם יכול לאכול תוך כדי שזה רק אתה.
לא, עכשיו צריך לדבר פה. אולי... גם יונתן גולדן נמצא פה.
שלום, אני יונתן גולדן.
היי, זה יונתן גולדן.
לפני... כמה שנים?
חליתי?
כן.
7 שנים.
מה קיבלת?
בוא קודם כל נגיד להם שהחלמתי.
החלמת, החלמת. אז למה הקשיבו עד
עכשיו? שיהיו ספוילר, נכון. עוד לא החלמתי, חכו.
יש לנו עוד שעה. מה יקרה בסוף?
לפני 7 שנים חליתי בסרטן עם בערך 5% לחיות. וואלה. יואינג סרקומה.
יואינג סרקומה.
יואינג סרקומה. זה השם הבחור שגילה את זה, יואינג. זה נקרא יואינג סרקומה, זה סרטן עצמות שבגדול במזל, אצלי הוא לא הגיע לעצמות, כי עצמות זה מאוד קטלני, אבל הוא הגיע בערך לכל שאר הגוף האחר, קצת לכבד, למעטפת הבטן, לטחול, ללבלב.
תתקרב את טיפה אם אתה יכול.
אני אתקרב, אופה, בבקשה.
כן.
ועוד כל מיני מקומות נחמדים, הגן אם לא אמרתי, עוד כל מיני מקומות. הייתי שלב 4, שזה... שלב האחרון, שלב הבא אתה כבר משחק 6 בשביל אלוהים.
אוקיי.
והיו לי גרורות בכל הגוף, גם היה לי סרטן נדיר של ילדים, שזה בערך הסרטן שאתה מקבל עד גיל 18, ואני קיבלתי אותו בגיל 31, זה מאוד נדיר.
צעיר בנשמה גם.
צעיר, תמיד הייתי צעיר בנשמה, וילד, אני חושב שזה אחד הסיבות, נדבר על זה אחרי זה, אבל לא ניכנס, למה קיבלתי סרטן ילדים לטעמי. אבל זהו, וכן, ו... ופשוט החלטתי להתמודד עם זה, עם כל הקשיים, זה לא שזה היה עכשיו איזה כיף, פאן, עושים צחוקים והכל מגניב וזה. להתמודד בזה עם הומור כמה שאפשר. עשיתי סטנדאפ תוך כדי.
אתה עשית סטנדאפ גם לפני?
עשיתי סטנדאפ גם לפני, נכון, אבל כמובן לא על סרטן, כי לא היה לי על סרטן.
אוקיי. Okay. זה גם קצת חסר רגישות.
לגמרי, לגמרי. שאגב, אני גם חייב להגיד, זה אומנם סטנדאפ על סרטן, אבל אני, אתה יודע, הרבה פעמים אומרים לי אנשים, מה מצחיק בסרטן?
או, יש המון בדיחות על סרטן. רק בדרך יונתן סיפר לי, ואני סיפרתי לא בדיחות על סרטן.
יונתן, ספר לי גם בדיחה על סרטן.
ילד אחד, זה בדיחה מאוד...
בואי, התחיל עם ילד, זה הכי גרוע. זה מראה, על במה אתה לא תוכל לעלות, כי אתה לא יכול להגיד ילד וסרטן באותו אחד.
תלוי על זה, אם יש מאזינים רגישים, אז רק שיחסו את האוזניים. ילד אחד בא לאבא שלו ואמר לו, אבא, אפשר כלב? אז הוא אומר לו, למה אתה צריך כלב? יש לך כבר סרטן.
אוי, ואבוי.
שני ילדים בחג המולד רצים בבוקר. לאחד יש ערימה ענקית מתחת לעץ, ולשני יש רק מכונית. אז זה שכל המשחקים אומר לאחיו, תראה, יש לי את זה ויש לי את זה. והילד עם המכונית אומר, טוב, לפחות אין לי סרטן.
לא, אז אני אגיד לך,
לא, כזה דבר, זה לא סטנדאפ, נכון? זה פשוט חסר רגישות.
זה לא, זה לא חסר רגישות, בוא אני אגיד לך, תראה. בוא אני אגיד לך משהו, אנחנו אומרים חסר רגישות, אבל אני אחלק רגע את התשובה ל3.
אוקיי.
דבר ראשון, אני באמת חושב שצריך לדעת מה להגיד ומה לא להגיד, ובטח אם עברת את זה, יש לך יותר זכות להגיד את הדברים שאתה רוצה להגיד, ולבטא את הרגשות והתחושות. אני לא חושב שסרטן כסרטן זה מצחיק, אני בכוונה עושה פה הבדלה של הדבר. אני חושב שהסיטואציות שנוצרות בעקבות הסרטן, התגובה של החברה, לסרטן, שאני אתן לך עוד מעט דוגמאות, סתם שתבין מה אני מתכוון. הרבה פעמים התנהלות, רופאים הם הצילו את החיים שלי, אתה יודע, מעבר להומור, גם קיבלתי טיפולים והכל, צריך גם להגיד את זה. ועשו עבודה מדהימה עם 5% החלמה. אבל גם כל הסיטואציות עם רופאים, שלפעמים, אתה יודע, יש להם יציאות שהם לא במקום.
כמו מה?
נגיד, לא יודע, אנחנו נגיד הרופא המנתח שלי, שהוא אחד המדהימים אגב.
תוריד את הרגל, אני חושב שזה מפריע
למיקרופון. אני רוצה להגיד את השם של תוריד את הרגל, זה נשמע כאילו עכשיו ישבתי פה עם רגליים, כן, בפנן, יאללה, אני שוכח.
אגב, אם אתה יכול לשים מכנסיים, זה גם יעזור.
לא, לא, זה אמרתי לך, זה התנאי שלי, מכנסיים והטבים על הפתמות. חוץ מזה, אם אין את זה, אני לא מוכן. ונגיד הרופא המנתח שלי, שהוא באמת אחד המדהימים.
איך קוראים לו?
פרופסור חנוך קשטן, אני לא ציני, אחד הנדירים גם מבחינה רוחנית וגם מבחינה מקצועית. תזכיר לי, אני אספר לך סיפור אדיר עליו. תזכיר לי את זה. לא, זה לא לעכשיו, כי אנחנו רגע בנקודה אחרת. אתה מתפסר.
אני פותח סוגריים.
אתה פותח סוגריים. תשאיר את זה. תסגור. אני משיך. עכשיו אנחנו בעניין של באמת יציאות שלפעמים יכולות להלחיץ, או סיטואציות מצחיקות בדבר הזה, שכאילו אני ראיתי אותם כהומור, אתה יודע, נגיד הרופא, שוב, אז אני אומר, קשטן, המדהים שבא אליי לפני הניתוח, ממש כמה דקות לפני ניתוח, אמר לי, תקשיב, בשיא הרצינות, זה ניתוח מאוד מאוד ארוך, מאוד ארוך. תשמע, בשביל מה אתה אומר לי זה עכשיו? בשביל מה זה נותן? איזה מלחיץ? אני גם ככה מורדם, מה אני אמור להגיד? סבבה, תודה שהתקנת אותי, אני אביא ספר. זה הכל חשוב. הוא אומר לי, זה ניתוח מאוד מאוד ארוך, 7 שעות, וזה ניתוח מאוד מסובך, מאוד מסובך. אוקיי, סבב, תעיר אותי אם צריך עזרה, מה אני אגיד לך? אני אשים שעון לעוד חצי שעה בכל מקרה. אז אני אומר, הסיטואציות שנוצרות הן נורא מצחיקות. אם אתה מסתכל על זה, אתה יודע, אני לא אגיד לך שבאותו רגע זה לא הלחיץ אותי.
כן.
אתה יושב שם וזה מלחיץ. אבל להסתכל על זה כהומור ולצחוק על זה מאוד עזר לי להתמודד לשרוד, ואתה יודע, כל הסיטואציה מלחיצה, תחשוב, כל המחלה שלי התחילה עם גידול של 20 סנטימטר בבטן. 20 סנטימטר זה מטורף.
כן, זה חודש מיני.
זה חודש, זה מטורף, זה לא היה לי מנתח, הייתה לי מיילדת. וזה עוד אני, כן, שכל החיים שלי חלמתי על 20 סנטימטר, בסוף קיבלתי אותם בבטן, שזה בכלל מלחוץ. אבל לא, באמת, אתה אומר, כאילו, הסיטואציות הן נורא מלחיצות. הן נורא מלחיצות, וזה שאני צוחק את זה גם עכשיו, הצחקתי, זה לא אומר שלא היה לי קשה. היה, ויש ים קשיים, ויש ים פחדים, ומלא חרדות, אבל אני באמת חושב שזה, ההומור פשוט עזר לי, מה זה עזר לי? הציל אותי לטעמי. הציל אותי מעבר לזה שאתה יודע, עשיתי סטנדאפ תוך כדי והכל, גם צילמתי את כל התקופה.
מה המטרה הייתה של הצילומים? ראיתי שהתחלת...
אני אספר לך, זה התחיל נורא... מותי לאכול עוגיה תוך כדי, נכון?
כן, אתה רוצה שאני אדבר בינתיים?
מה, כן, תספר לי על הסרטן שלך, לא סתם, סתם. איך אתה יכלת מהסרטן? לא, מאזינים יקרים, אני אוכל עוגיה, אני מתנצל.
זה בסדר. תדע לך שזה אפגרייד לאיכות הסאונד. בשני פרקים הראשונים לא הבנתי איך עובד המיקסר, והקלטנו דרך המיקרופון של הלפטופ. זה קורה לכל הפודקאסטרים באשר הם. שני הפרקים הראשונים, תמיד שומעים גרוע, תמיד זה מהמיקרופון של הלפטופ, כי אתה לא יודע שיש איזה סוויץ' שצריך להגיד שזה מהמיקרופון. ואז כל פעם שאתה אומר, לא שומעים רק אחד מאיתנו, אז אתה מתקרב לסדר את זה, פתאום שומעים יותר טוב, אתה אומר, אז סידר את זה. ואז לוקח לך שני פרקים להבין שאתה אידיוט כמו כולם.
אוקיי, כולנו בסוף
אידיוט. אוקיי, גמרנו את ההתנחתה הקומית של ההוגיה.
בדיוק, אני רוצה להגיד שהוגיה טבעונית, והם עשו לי פה כשהם באו לצלם אותי את המוות. אגב, הבאתי להם חלב סויה והוגיות טבעוניות.
היה לא רע.
זה היה, או, בבקשה.
זה כמעט כמו חלב רגיל היה.
כן, סיימת את כל הקפה?
כן.
לא מאמין לך, זה היה רותח. אז איפה היינו?
פתחנו סוגריים על הרופא שלך שהיה מוכשר ונתן לך...
נכון, אתה יודע, אז אני אומר, אתה יודע, לפעמים, הרבה פעמים רופאים, אתה יודע, הם עובדים באוטומט שלהם, בזה שלהם, ואין כוונה רעה, אבל עדיין, אתה צריך לדעת אם באמת להכניס את הדברים האלה למרחב שלך או לא, להפוך את זה לחיובי ולא לקחת את זה לשלילי, שזה גם...
שאלנו למה התחלת את הסרט.
שאלנו למה התחלתי את הסרט, נכון. כשאני רק חליתי, צופית גרנט היא חברה מאוד טובה.
אוקיי.
וכשגיליתי את זה, הרמתי לטלפון, היא הייתה בדיוק בלונדון, ואיך שאמרתי לה את זה, היא אמרה לי, תקשיב, אתה עכשיו מצלם הכל, אתה מצלם הכל, קח את זה, תתחיל את זה. עכשיו, אתה לא אומר, לא, מי שמכיר את סופית, יודע שאתה לא אומר, לא, לא, לא.
זה גם סוג של רגישות
מוצלח. לא, היא דווקא חכמה, זה אחד היצעות הכי חכמות. היום אני מבין למה היא נתנה, היא אמרה לי את זה. אני יכול להגיד לך שהמצלמה, היא גרמה לי להיות סוג של צופה, מהצד כאילו. פתאום לאט לאט עם הזמן התחלתי להרגיש כאילו, זה לא אני. זה איזשהו שחקן שהוא בא, מתמודד עם המחלה. אתה יודע, זה שגם זה שאני שחקן היום וגם הייתי לפני, וסטנדאפיסט ואלף ואחד דברים, עדיין once, אתה יודע, הדבר הזה קורה, אתה... זה איזשהו שוק שאתה... אתה לא יכול לראות את זה שזה לא אתה, זה אתה, זה קורה לך עכשיו. וכן המצלמה פתאום נתנה לגיטימציה לכל העניין של המשחק אצלי ושל הכל, להסתכל על זה כאילו מהצד, כאילו זה לא אני. לבחון את הסיטואציות כאילו זה מישהו אחר. ובקטעים שהרגשתי שזה מאוד אני, אז אתה יודע, פשוט דיברתי לעצמי למצלמה והוצאתי רגשות שלא היה לי אומץ להוציא מול אחרים. שזה בכלל מדהים. זה באמת אני ממליץ, אם חס וחלילה לכל בן אדם יש משבר בחיים, או... לא דווקא אגב, סרטן, אני חייב להגיד באמת, כי אני באמת רואה הומור גם אז ראיתי את זה, אבל לא הבנתי את זה כל כך לעומק כמו שאני רואה את זה היום גם מהצד, ואתה יודע, מסתכל על זה גם מקצועית. הומור כפשוט לכלי להתמודדות עם כל משבר, ואני מבחינתי הסרטן, אתה יודע, זה רק דוגמה. כל החיים שלנו זה סוג של סרטנים קטנים, אתה אמור לבחור איך להתמודד איתם. לא משנה, תריב עם בת זוג שלך, שיהיה לך בעיות בעבודה, יפטרו אותך, מינוסים בבנק, לא יודע. זה כולם סוגים של סרטנים קטנים. והיום באמת אני רואה את הדבר הזה כאת ההומור וכחבל הצלה לכל דבר בחיים. אני מאוד משתדל להסתכל על כל סיטואציה, עם הומור, עם צחוק. זה לא אומר שאין קושי, יש. אבל אתה יודע, הדרך היא מה עדיף? לקפוץ לתאום ולהתרסק, או לעמוד להסתכל עליו ולגיד וואלה יש תאום, אבל איזה נוף מגניב יש מסביב.
כן, אחת הסצנות האחרונות, אני לא יודע אפילו איפה ראיתי אותה ביוטיוב, אני חושב שראיתי אותה ביוטיוב, זה שמודיעים לך שאתה נקי. אתה צילמת את זה ואתה בוכה.
נכון.
וקטע, זה היה כמה זמן אחרי זה? זה היה אחרי שנה?
שנה, כל הטיפולים היו שנה וחצי, שנה ושבעה חודשים, משהו כזה.
באמת? כל החיים על הולד, בנקודה הזאת?
כל החיים על הולד, זו שאלה יפה שאתה, מה שאתה עכשיו שאלת, באמת שאלה יפה. אתה תשים לב שאני מחלק תמיד תשובות לשתיים, כי אני לא מאמין באמת.
קודם כל תמתן לי פידבק חיובי.
לא, זה אחלה שאלה, כן, בדיוק. ואז אני כותר אותך. קודם כל שאלה מצוינת, דבר שני חרה של שאלה. בוא, אני מחלק את זה לשתיים. לא, אבל אני באמת מאמין, אתה יודע, אני רואה היום את החיים בצורה, אני חושב שבעקבות המחלה, אם תזכיר לי, אני אספר לך איך הייתי לפני ואיך אני רואה את החיים היום.
ראיתי תמונות שלך, איך השיער?
אה, זה בטוח. עדיין יש שיער, כל השיער חזר וכל הגוף. איזה בסה, אתה יודע איך הייתי חלק? בתקופת הטיפולים לא היה כלום! ועכשיו תראה, החלמתי, תראה את הידיים, זה הכל מחובר דרך אגב, עם הגב, ואני מושך שרה ואף הבוין שלי עולה, זה נורא, זה לא יאמן. זה מבאס, זה מבאס. אבל איפה היינו? אתה ממש, אתה מפעיל את הפרעות הקשב וריכוז שלי, אתה פשוט סנסור להפרעות קשב וריכוז שלי.
אחד לשני עושים את זה
עכשיו. אתה גם הפרעות קשב חמורות?
אני לא יודע, אבל יכול להיות. מה שאלת? כן.
לא יודע.
שאלתי אם זה שם לך את החיים על הולד.
נכון. אז אני מחלק את התשובה לשתיים. בדבר הראשון, כן. זה שם לך את החיים על הולד, כי אין מה לעשות. אתה... תראה, אני היה לי מופע סטנדאפ משלי עד אז. רגיל, כאילו, רגיל אני אומר. לא עם חומרים על סרטן, כאילו. שכבר שעה ומשהו חומרים. שיחקתי בכל מיני סדרות, כתבתי לסדרות טלוויזיה מובילות, זאת אומרת, החיים שלי מאוד התנהלו.
איפה ראינו אותך קודם, לפני?
הייתי, שיחקתי קצת בעבודה ערבית, עשיתי כל מיני תוכניות סטנדאפ בערוץ 2, בזו הקומדי בר, באובר כל גבול, הייתי תפקיד ראשי במובילים.
מה זה המובילים? ערוץ הילדים?
כן, זה לוגי. זה לוגי, סדרה של ילדים, כן.
אתה גדלת על זה.
די, הייתי רן בנקר. אתה זוכר שהם עשו את משהו נולד? זה היה את רן בנקר.
זה אתה?
זה אני, אני אומר לך שערות, אתה לא מזהה, הכל היה שם שערות. כן? רן בנקר. בואי נה, זה אחת התוכניות ילדים.
אתה
לא
חזה על החזייה, בסדר?
אמרנו שהוא ערום, אתה לא יכול להרוס פה את
הערב. לא, אתה ערום.
אה, זה אני ערום.
הוא מתפשט.
הוא מתפשט, אוקיי. הוא בחצי מתפשט. כן, תשמע, זה אחת הסדרות הילדים, אני ממליץ לכולם לראות, באמת הכי חינוכיות ומדהימות לילדים. זה מדהים לטעמי. ומלמדות, אבל אז עשיתי, ובאמת שדברים טובים קרו, גם כתבתי לטלוויזיה ואז אתה יודע, פתאום, בום, זה בא. עכשיו, עזוב את זה שאתה לא יכול לעסוק את זה, כי אתה כל היום בבית חולים ובהתעסקויות ובריצות, ופה הולכת התשובה השנייה, החצי השני שהולך, ואני אגיד גם למה, אני אגיד תכף למה, אתה תוך כדי בתהליך הזה נהיה משהו שכאילו, אתה תמיד תהיה אותו בן אדם, אבל אתה כבר לא נהיה אותה אישיות, אתה תמיד תהיה אותו אישיות, סליחה, אבל אתה לא נהיה אותו בן אדם. אתה משהו בך מתבגר, משהו בך פתאום, אתה חושב שאני נותן לך אני מרגיש שאני רואה את החיים כאילו כמו מישהו בן 70. אני לא אומר את זה בהתנסות, זה לא שאין לי מה ללמוד ואין לי זה, אבל משהו באיך שאני רואה ההסתכלות על המוות, המיצוי של החיים, לעשות כל דבר כאן ועכשיו, להסתכל על החיים כמו... כל יום כאילו זה הרגע האחרון שלך, באמת, לא בקלישאה של זה. להיות מאוד ממוקד, פחות להתעצבן, לא לבזבז אנרגיה. זה לא אומר שהדברים האלה לא קורים, זה לא אומר שזה לא בא, אתה יודע, בסופו של דבר, מי שאתה זה מי שאתה. צורת הסתכלות שלך על הדברים והדרך שאתה בוחר להתמודד איתם, או שאתה נשאר בפחות טוב, ברע, בתסכול, בקורבנות, היא מצטמצמת מאוד. וזה לא, אני לא מאמין שזה יכול לקרות לי, יכול היה לקרות לי בסיטואציה רגילה. זה כן, עוד 20 שנה הייתי מסתכל אולי ככה. והייתי מאוד רוחני לפני, והסתכלתי גם על דברים, שוב, לא הרבה לפני, אלא משהו שקרה לי לפני הסרטן, ואני מאמין שבגללו גם הגיע הסרטן.
מה זאת אומרת?
היה לי איזשהו מקרה עם מישהי שהייתי איתה, שהגיעה לכאן מחול, והיה איזשהו, לא ניכנס עכשיו למקרה הזה, כי לא נערבב, לא שאכפת לי לספר, פשוט אני רוצה להיות שער ממוקד בדבר הזה. איזשהו משהו מאוד טראומטי בשבילי, שלא יצאתי ממנו בגללו חצי שנה מהבית, ממש חצי שנה. זה גרם לי לאבד אמון בבני אדם, בחברים, בבחורות. וזה פשוט היה בשבילי טראומה לא נורמלית, שאני באמת מאמין שהביאה לי את הסרטן, וספר לך סיפור מדהים, רק שתבין כמה אני באמת מאמין בדבר הזה. אני כשהלכתי לאונקולוגית לא ידעו מה הגידול, ידעו שזה סרטני, אף אחד לא ידע מה זה.
איפה טופלת?
אני טיפלתי בבלינסון, שזה בית חולים מדהים, ממליץ לכולם, באמת, מי שצריך חס ושלום אי פעם, אני לא ממליץ שיגיעו בכלל אם לא צריך, אבל באמת אחד המדהימים מכל הבחינות. זה שנתנו לי לצלם והכל, אז הרבה מחמאות יש לי להגיד, אבל לא משנה, לא ניכנס לזה רגע עכשיו. אבל איפה היינו, אפרופו,
הגעת לאונקולוגית ולא ידעו מה זה?
ולא ידעו מה זה, ואפרופו אמרתי לך, בהתחלה סיפרתי שזה נדיר, בגלל שזה היה נדיר לא ידעו מה זה, עד שגילו שזה סרטן ילדים שאני בכלל לא ילד, וכשאני הגעתי, אז הגידול היה 20 סנטימטר, אמרתי לך שזה מטורף,
אתה כל כולך...
זה מה שאני אומר, תקשיב זה, אני, זה יותר גדול ממני. זה שאתה יודע, אנשים תמיד אומרים לי, איך גילית את זה? תגיד לנו איך גיליתי את זה. כאילו שגידול של 20 סנטימטר אתה מגלה. אני אומר, גידול של 20 סנטימטר אתה בחיים לא מגלה. אני הראשון בהיסטוריה שהגידול הלך לרופא ואמר לו, בואי נעה, מצאו לי אל טוויל, איך אני נפטר מאחר הזה. אז זה כן, זה עצום וזה מטורף. אבל האונקולוגית שלי, שאלתי אותה כמה זמן זה בבטן. והיא אמרה לי, גידול כזה זה לפחות שנתיים, שלוש, כשזה מגיע לעשרה, ואני אומר, אין מצב. זה חצי שנה, שמונה חודשים אצלי. לא יותר מזה. אני אומר לך, לא יותר מזה. בוודאי, אני יודע ממה זה הגיע, אני מרגיש את זה. והיא אמרה לי, אין סיכוי. זה לא יכול להיות, זה לא... וכשגילו שזיהו עם סרקום, היה סיפור, שלחו את זה לחול, ובחול, עד שזה חזר, עד שזה חזר כבר, זה חזר לי במלא מקומות בגוף, לא משנה, אבל... כשגילו, אז היא אמרה לי, אתה צודק, זה בין 8 חודשים לשנה. וזה, זה גידול מאוד אגרסיבי. ואני בטוח שזה מזה. אני גם אגיד לך יותר מזה, אני קראתי את הספר שנקרא המסע.
אוקיי.
שאני לא יודע אם יצא לך לקרוא, אני מאוד ממליץ, זה על מישהי בארצות הברית, שהיא עשתה טיפולים הוליסטיים, והכל, והיא קיבלה סרטן גודל של כדורסל בבטן. והיא אמרה, אני לא מוכנה, אם אני כל החיים שלי אומרת לאנשים שלא צריך זה, אני לא מוכנה... לעשות טיפולים וזה. והיא ניסתה להעלים את זה עצמאית. זה היה הרבה קשיים וזה. בסופו של דבר היא הצליחה בסוג של טיפול שיקרה לו המסע. אגב, שלא ישתמע מזה שאני אומר לאנשים לא לטפל בעצמם וזה. אתה יודע, אני חושב שזה רמת מודעות מאוד גבוהה ואתה יודע, אתה צריך גם את האומץ ללכת כי זה יכול ללכת לכאן ולכאן. ואני כן מאמין שזה דבר שיכול לקרות. ואני אספר לך סיפור מדהים שלי היה שהנה הוא מתקשר לפרופסור חנוך קשטן, מה שדיברנו. שכשאני גיליתי את זה, היה לי כאבים פסיכיים, באמת כאבים פסיכיים, כי זה התחיל כבר ללחוץ על הקיבה, להתפוס כבר על הלבלב, על הטחול, ממש לחץ על הקיבה. אבל אני באתי לפרופסור חנוך קשטן, והוא היה אמור לנתח אותי, ואמרתי לו, תקשיב, אני רוצה לנסות להעלים את זה לבד. שאני מניח שכל רופא אחר היה מסתכל, אמר, מי זה הקוקו הזה, שאומר לי דבר כזה, אז הוא פשוט שאל אותי אמיתי, למה? ואז הוא קראתי את הספר, אני מאוד מאמין ש... סיפרתי לו שבספר היא היא פיתחה איזושהי שיטה שהיא מאמינה שהרי תאים מתחלפים בגוף כל הזמן. כל כמה שנים מתפטרים לך תאים בגוף. אז אם זה מתחלפים לגמרי, אז אם זה קורה, אז אתה אמור להיות, אם יש לך עכשיו סרטן, ועברו הכמה שנים האלה, הסרטן אמור להיעלם. אבל מה שיש לתאים יש זיכרונות. זאת אומרת, אם יש לך דברים מהילדות, או דברים שאתה לא פותר, או לא עם עצמך, זה פשוט מושרש וזה כל פעם מתפרץ. שאני מאוד מאמין בזה, מדבר על הילדות שלי עוד מעט. ואמרתי לו את זה, הוא הסתכל עליי, אני לא אשכח, הוא אמר לי, אוקיי, אבל תקשיב, אנחנו עושים עסק. שלושה שבועות עכשיו? הוא אמר לי, זה לא קריטי. באמת עכשיו שלושה שבועות לכאן, שאנחנו גם צריכים לנסות להבין. אני עכשיו נותן לך את זה, אנחנו עושים סיטי, ואחרי שלושה שבועות, אם מצטמצם, אני זורם איתך עוד. אם לא, אתה נכנס ישר לניתוח, אתה נותן לי מילה. ואמרתי לו, סבבה. עשיתי, התחלתי לעשות המון טיפולים, גם המסע, גם תטאילינג, גם דמיון מודרך, מלא דברים.
ואתה באמת מאמין בזה?
מאוד מאמין בזה. Okay. מאוד מאמין. שוב, תראה. תזכיר לי, ספר לך סיפור על מיגרנות, ואני אספר לך.
תזכיר לי, יונתן,
תזכיר לי, יונתן, ספר על מיגרנות, ותזכור להתפשט, יונתן.
כן, יש לנו גם קשטן וגם...
לא, קשטן עכשיו אנחנו. אני מאוד מאמין בזה. שוב, זה לא שאני מאמין, אתה יודע, אני רוצה שיצטער פה שאני איזה אחד שלא חושב, זהו, אתה חושב והכל... לא. שיש לזה משמעות הרבה יותר עמוקה, אתה יודע, מחלה, אי אפשר לזלזל בזה. לא שבן אדם עכשיו יחלה, ואני אומר לו, יאללה, מה אתה עכשיו עם הקשיים והזה? תלך, תעשה את... לא. אני אומר לך לדרך של התמודדות, אני חייב להגיד לך שגם אם הייתי מת, וזה יכל לקרות, זה לא שהייתי עושה טיפולים וסטנדאפ וזה שחייתי זה המאה אחוז, יכול להיות שגם הייתי מת, אבל עדיין אני חושב שהייתי מנצח. זה הדבר המהותי, כי אני חושב שחייתי כל יום עם הומור, ולא התייחסתי לעצמי כבן אדם חולה, אלא כבן אדם עם מחלה. וזה שני דברים שהם שונים לגמרי ומהותיים, שפאץ' אדאמס, אם אתה יודע מי זה.
כן, אבו שעשו לו את הסרט...
בדיוק, המדהים, עם רובין וויליאמס.
כן, הליצן הרפואי.
נכון, הליצן הרפואי. אז הוא אמר משפט מדהים, אני ממליץ לכולם אגב לראות את הסרט הזה. צריך שאני אומר, אני ממליץ לכולם ואני מסתכל על הרמקול, כי אני מדבר כאילו הם שומעים אותי, אני חושב שאני על במה. חבר'ה, אני ממליץ לכולם להסתכל על זה, לראות את הסרט הזה. אז הוא אמר גם, הוא אמר, תטפל בבן אדם, סליחה, תטפל במחלה, לפעמים תצליח, לפעמים לא. תטפל בבן אדם, תמיד תצליח, לא משנה מה תהיה התוצאה הסופית. ואני מאוד מאמין בזה, זה מאוד קו שמנחה אותי בחיים. אבל אני אחזור לקשטן רגע, המאזינים לא עוקבים, הם כאילו צריכים לחבר את כל ה...
זה אחד הפודקאסטים היותר קוהרנטיים שהיה לנו.
אה, כן?
אתה ממקד אותי, בדרך כלל אנחנו פשוט מתפרעים לחלוטין.
אה, אוקיי.
וזה וטראמפ, מה עם טראמפ?
אפרופו סרטן.
נתן לך שלושה שבועות.
כן. נתן לי שלושה שבועות והתחלתי לעשות המון טיפולים, המון המון טיפולים, ותשמע, הוצאתי מעצמי דברים מהילדות ודברים בכיתי כמו שלא בכיתי בחיים, ואחרי זה כאן המשכתי עם הדברים האלה, אבל אני מדבר רגע על השלושה שבועות האלה, כל הסרטן המשכתי עם זה, ופשוט עלו לי זיכרונות שלא היו לי, אתה יודע, אז כמעט לא היו לי זיכרונות, זה מטורף, כל מיני דברים שהצלחתי להוציא מהטיפולים האלה, אבל המדהים שכל לילה שהייתי הולך לישון, הייתי מתעורר עם כאבים פסיכיים, פסיכיים, הרבה יותר ממה שהיה לי כאילו, תוך כדי. אחרי איזה שבועיים בערך, לא יכולתי כבר ללכת, באתי לקשטן, שתקשיב, אני חייב ניתוח, אני לא מסוגל. ואז עשינו את הניתוח, ואחרי שהתאוששתי, זה שבוע הוא בא אליי ואמר לי, אני לא אשכח, אמר לי שני דברים, אני כותב את זה גם בספר שלי אגב, שני דברים. הוא אמר לי, אחד בחיים לא ראיתי כזה גידול, לא יודע מאיפה הבאת כזה גודל. הוא אמר לי, ודבר שני, כל הגידול שלך היה קרוע לגמרי. הוא אומר, אף פעם לא נתקלתי בכזה דבר, כל הגידול קרוע. ואני מאוד מאמין, אני מאוד מאוד מאמין שזה קשור לכל מה שאני, הדברים האלה שעשיתי, כי אני הרגש את הכאבים הפסיכיים, הייתי מתעורר באמצע הלילה ולא מתעורר מכאבים. אז אני מאוד מאוד מאמין בזה, כן. עד היום אגב אני עושה מדיטציות והכל, ומאוד משתדל להרגיע את עצמי בצורות אחרות, ומאוד מתמודד עם דברים. אתה יודע, אני לא מאמין שסתם זה... אני יודע למה גם זה התחיל בעץ גודל של 20 סנטימטר בבטן. ואני אגרתי כל כך הרבה דברים מהילדות שלי שלא שחררתי. באמת, כל כך הרבה דברים. הייתי ילד בלאגניסט כזה, לוחם צדק כשהייתי ילד. וכל פעם הרגשתי שמשתיקים אותי עם פסיכולוגים, רטלינים, אתה יודע, דברים כאלו. ולא נתתי לילד הזה ביטוי, התבגר, 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 אגרתי את הדברים, אתה לוקח את זה בתור מבוגר גם. ופשוט אני באמת מאמין שהכל יתפוצץ בגודל של 20 סנטימטר בבטן.
אני אבל רוצה לשאול אותך שאלה, בסדר, כל הטיפולים, מה שנקרא להם הרוחנים, או הטיפולים לנפש, הם בסדר, מה גם המוצקה שלך לגבי טיפולים רפואיים?
תראה, קודם כל, טיפולים רפואיים הצילו אותי. בוא נגיד ככה, מעבר לזה, זה לא שעשיתי את זה והחלמתי, לא שאני לא מאמין שאפשר גם ככה. תראה, רפואה יש לה את המקום שלה, אני לא פוסל כלום. אני חושב שבשביל לעשות טיפולים אלטרנטיביים והכל, אתה צריך להיות מאוד, כרק זה, ברמה רוחנית מאוד גבוהה, עם חוסר, עם יכולת להגיד, אם אני אמות, אני אמות, אם אני לא אמות, אני לא יקרה כלום, זה אותו דבר, אני אמות יום אחד גם ככה. אגב, אני מקווה שאני לא מחזר אותך, כן? כולנו נמות בסוף, ראיתי את הפרצוף שלך שאתה באלה. בדקו את זה מחקרית, אגב, 100%, אז זה לא משנה מה אתה, תהיה רוסית, תהיה ערבית, תהיה מוסלמי, נוצרי, אמריקאי, מעשן. אתה לא מעשן אגב? מישהו מכם לא מעשן? לא מעשן?
לא מעשן.
לא מעשנים? גם אתם תמותו. היה לך פרצוף של אני אשרוד את זה? לא, אתה גם תמות. אבל, אז בוא נהנה מהחיים כמה שאפשר. אז אני לא נגד רפואה. תראה, אני, כמו שאני יכול למצוא ברפואה, אני לא רוצה להגיד לזה חסרונות, דברים שאני מסתכל עליהם ואני אומר, הייתי מעדיף שישפרו אותם, כמו שאמרתי לך, לפעמים שרופאים עובדים קצת על אוטומט לפעמים. אז אני גם יכול למצוא ברפואה אלטרנטיבית דברים שאני אגיד לך כאילו שהם שלא צריך לקחת אותם לקיצון. אתה מבין? אני חושב שבכל דבר יש את הדבר, אני חושב שזה לא חכם להגיד רק זה וזה שילך קיבינימק, רק זה וזה שילך, לא. צריכים לעבוד ביחד, צריכים לראות, אני חושב שרופאים צריכים להבין יותר באלטרנטיבי, וגם אלטרנטיבי, לא תשמע, כשאני טופלתי באלטרנטיבי, בחיים באלטרנטיבי, בבית חולים, לא אמרו לי, אל תטופל. זה משהו שהוא ביחד. אז זה לגבי העניין הזה. אני באמת לא מאמין בקיצוניות שזה שום כיוון מהדברים האלה. אני כן חושב שאתה חייב לדעת מה אתה מקבל. אתה צריך לראות אם זה מתאים לך, אם זה נכון לך. אתה לא צריך ללכת שבי אחרי רופאים. זה לא. כי אתה צריך להקשיב, ולזה אתה יודע, הם גם בני אדם. יש לנו רצון בטוב לאדם שרופא זה יהיה סופרמן, שיהיו האלוהים שלנו, שיהיו הכל, ושהם ידעו הכל. אז אתה יודע, אתה יכול לשחרר ולהגיד, אבל לא, הם גם בני אדם. ואני תשמע, התחלתי טיפול, ואחרי 4 חודשים של טיפול, 3.5 חודשים, פתאום ישבו בין סיטים וגילו שיש לי מלא גרועות בגוף שלא שמו לב. כאילו, אתה יודע, שאני באותו רגע התפוצצתי על הרופאים. שזה גם בסדר, גם מותר זה, אבל מה שאני אומר זה שכולם בני אדם, אתה צריך לעקוב, אתה צריך לדעת, ובשלב הזה אני מאוד לקחתי יותר אחריות על עצמי. בסוף עשיתי מה שהרופאים אמרו, אבל לפחות בדקתי וראיתי והסתכלתי. אתה יודע, לי הרופאים אמרו לא להיות טבעוני, ונהייתי טבעוני תוך כדי המחלה, כי קראתי את הספר מחקר סין, והאמנתי שזה ינקה לי את הגוף. והוא מדבר שם על, לא משנה, לא ניכנס לזה עכשיו, כי אני לא רוצה פה, זה לא איזה עטפה או משהו גם. אבל הוא מדבר שם על כל העניין של בשר, שזה הרבה מסרטן מגיע מזה, מההתפתחות של זה. לא משנה, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל אז החלטתי להיות טבעוני. אז קיבלתי מהם ברקס גדול, והלכתי עם זה. למרות שקצת הלכתי איתם, אכלתי פעם בשבוע עוף, פעם בשבוע גבינה, רק בשביל הזה, אבל עדיין. וזהו. זה מהבחינה הזאת, אני לא זוכר ממש שאלת מרוב שדיברתי ודיברתי.
לא, זה בסדר, אני מקווה שאתה זוכר מה אמרנו לך לשאול.
מיגרנות.
מיגרנות, נכון. כי שאלת אם אני מאמין בדברים האלה. תראה, אני סבלתי שנים ממיגרנות קטלניות. אפרופו עוד משהו מהשינוי שעשיתי לגבי לחץ ודברים בחיים שלי, שנים. ממיגרנות פסיכיות, באמת פסיכיות. ואחרי שקרה מה שקרה עם הבחורה היא שאמרתי לך, המקרה הוא, התחלתי לעשות מדיטציות, על אופן קבוע, יומי. הלכתי והתחלתי ממש ללמוד את זה ולהבין, רציתי טיפה להרגיע את החיים שלי. מחודש אחרי המדיטציות ועד היום שאני עושה כל יום, לא הייתה לי פעם אחת מיגרנה. פעם אחת. עכשיו אני מדבר איתך על מיגרנות מטורפות. באמת שהייתי לפעמים 3 ימים, יענו, 3 פעמים בשבוע, סליחה, שאני פשוט במיטה במשך כמה שעות לא יכול לזוז עם חושך, הייתי לוקח כדורים של איזה 40-50 שקל. כבר הגעתי לרמה הזאת, השתגעתי, כבר לא מצאתי שום פתרון. והיום אני מבין שהכל מגיע לך מהסטרסים ומהלחץ ומהדברים האלה. זאת אומרת, יש חיבור מאוד גדול. שוב, זה לא שזה רק זה, אבל זה, לצד החיים שלך, מוריד את הלחץ, מוריד את הסטרס, מוריד את ה... אתה יודע, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל הגוף שלנו כל הזמן מפתח תאים סרטנים. כל הזמן. גם עכשיו שאני ואתה מדברים, אנחנו מדברים, מתפתחים לנו בגוף תאים של סרטן, כל הזמן. אבל כשהמערכת החיסונית שלך היא יותר חזקה מבחינה פיזית ורוחנית, זאת אומרת, אתה יודע, אז לגוף הרבה יותר קשה לפתח תאים סרטנים. אבל כשאתה מדוכה, בתסכול, לא יודע, בסה, המערכת החיסונית היא יותר חלשה. ואז לגוף הרבה יותר קשה להתמודד, ויש יותר סיכוי שהוא יפתח תאים סרטניים. יותר קשה הוא לפלוט אותם החוצה. אז כן, אני מאוד מאמין בדברים האלה, ואני אגיד לך בלי קשר לסרטן, אני מאמין בזה כדרך חיים. להוריד את הלחץ, אתה יודע, זה יכול לעזור באלף ואחד דברים, בלחץ דם, בסוכרת, באלף ואחד דברים, ואין לזה סוף.
אני אשאל לך שאלה, אתה אחרי שנתיים התגברת, נכון? לוקח 5 שנים אחר כך עד שמושת נקי, נכון? אבל אחרי שנתיים אמרו לך שאתה בריא?
אחרי שנה וחצי, שנה ושבעה חודשים, כן.
אבל מאז אתה חופר בזה. אתה מסביב, נכון, אתה, יש לך הכשרה כשחקן.
נכון.
נכון, ויש לך, אתה, היה לך את המופע סטנדאפ לפני זה, אבל אתה חופר בסרטן מאז, נכון? עכשיו,
כן,
לפני
שבוע לא, עשית. אנחנו לא אומרים למה אני חופר, צריך להגיד שהם ידעו.
אז בוא תגיד.
בוא נספר. אבל מה באת להגיד לפני שבוע?
לא, זה בדיוק רציתי לשאול. לפני שבוע עשית מופע, הרמת מופע תרמה,
כן, נכון? למישהי, לא...
למישהי, כן, כן. למישהי, ונתת שם קטע שלם על סרטן.
נכון.
נכון. ואני אומר, אבל זה סוג של התקדמות של 3 שנים, למעשה כמה, 4-5 שנים.
יפה, אז זה שאלה יפה, בואי אני אספר לך את זה, זה טוב, זה גם נוגע לי בדברים שאני מסתכל על עצמי ביום יום. קודם כל אני אספר רק שהמאזינים ידעו שיש, מאז שבאמת החלמתי, עבדתי 3 שנים באיזושהי חברת הפקות, כי רציתי טיפה להתרחק, אבל תוך כדי כתבתי מופע שנקרא סרטן מת מצחוק, שזה מופע הומוריסטי ומרגש על כל הסיפור שלי, עם כל כיתה הוידאו וכיתה סטנדאפ ותובנות מהתקופה שלי, שזה ממש מההתחלה עד הסוף איך שעברתי. מופע שאני מאוד רוצה שיעצים אנשים וייתן להם כוח. בכלל זה איזשהו פרויקט חיים שלי עכשיו, כל הדבר הזה. כתבתי גם מאז ספר שנקרא סרטן מת מצחוק, שבו אני מדבר. שזה על, אגב, על תקופה שחשבו שחזרה לי המחלה.
כן?
כן. היה לי חודש מאוד קשה, בחודש הזה כתבתי פשוט את הספר, לא ישנתי, פשוט, אני לא צריך, 24 שעות כתבתי את הספר, ואחרי זה שנה ערכתי אותו, ואתה יודע, זה סידרתי, אבל אז יש גם את הספר, הופעתי בטד, אגב, אם אנשים רוצים לראות, שיכתבו The Cancer, The Died of Laughter, שזה, ששם גם נתתי
קטע. באנגלית?
באנגלית, כן, בטח. עכשיו אני גם עובד על המופע באנגלית לחול, ועל הספר באנגלית לתרגום, ואנחנו כותבים סדרת טלוויזיה, שהולך להיות משודר בטלוויזיה, כבר נכתבה חצי, אנחנו תחת חוזה. זאת אומרת, אז כן לקחתי את הדבר הזה, אין ספק, להעצים אנשים, וזה כן אתה יכול להגיד, אני כל הזמן מתעסק בזה עדיין, כי לא השתחררתי. אז קודם כל, כמו שאמרתי, קודם לחלק את התשובה לשתיים, זה גם נכון וגם לא נכון. זה נכון מהבחינה הזאת שבאמת יש משהו בסרטן, שעדיין כנראה, מעבר לזה שאני באמת רוצה להעצים אנשים, ולתת להם את הכוחות, כוחות ותובנות מהמקומות שלי היו, כי אני באמת, אני מרגיש שזה הציל אותי ההומור, ואני כן רוצה לבוא ולהראות לאנשים, ואתה יודע, אני רואה כל כך הרבה סבל, וכל כך הרבה תסכול, וכל כך הרבה זה סביב המחלה הזאת, ובכלל, ואני מרגיש שזה שליחות, שאני חייב לבוא ולהגיד את זה, זה חזק ממני, באמת זה חזק ממני. אבל גם יש בזה משהו, מהצד הזה שאני אומר, קיבלתי בלק של מה רציתי להגיד, זה נקרא חימוברין, אגב, לפעמים הכימותרפיה זה דופק לך את הזיכרון, אמיתי לגמרי, יש לי לפעמים בריחות, עזוב את זה כבר שאני בן 40 תכף, אז גם ככה יש לי בריחות של זיכרון, אבל מה באתי להגיד, שגם מבחינת ההתעסקות בדבר הזה, יש משהו בסרטן שעבורי היה נקודת מפנה מטורפת בחיים, שעבורי היה ממש, עד אז אני הייתי בן אדם כזה ש... הייתי תמיד באחי בסבבה עם כולם, אני עדיין בסבבה, אבל יותר מרצה, ואכפת לי מה אנשים חושבים, ועושה בשביל אחרים ולא חושב על עצמי, והסרטן פשוט נתן לי רגע גרוף להגיד, זה בסדר גם להסתכל רגע על עצמך, להיות אתה. זאת אומרת, כל הדברים המהותיים שלמדתי מהסרטן, כל השינוי שלי, הלידה שלי מחדש, אני קורא לזה, בא בעקבות הסרטן, ומהתובנות שלי בו. החוסר פחד שלי להסתכל על המוות בעיניים, כי הלכתי איתו יום ביום, הגיע משם. והיום כנראה הרבה פעמים, באיזשהו מקום, הפחד הזה גם הוא נמצא עכשיו איפשהו, תמיד. וההתמודדות עם זה, ההסתכלות על זה כמו שהתמודדתי אז, היא משחררת את זה. זה לא אומר שאני לא עושה דברים אחרים. אתה יודע, אני כותב תסריט משלי גם שהוא אחר, אני עושה, אותך הכרתי דרך טריילר שעשיתי, שצילמתי שלא קשור לסרטן, אני משחק לפעמים עוד בסדרות עדיין, שיחקתי עכשיו קצת בסדרות, בשוטר הטוב עשיתי קטע, ובתוכנית ילדים עכשיו חדשה שהייתה בית הכלבים, כל מיני דברים אני עושה, אתה יודע, עדיין עושה פה ושם.
אני אגיד רק למאזינים, אני ראיתי אותך בטריילר לספר גיבור של אריק צ'רניאק, וישר הרמתי טלפון לניר, הבמאי, ואמרתי לו, תגיד לי מי זה, כי הוא תותח, תותח, זה היה זה, ואז הוא סיפר לי את כל הסיפור, לא הכרתי אותך לפני זה, אמרתי, טוב, אני רוצה להביא אותך לכאן, כי הוא ראה אותך גם בהופעה, אמר לי, זו הופעה מדהימה, הופעה של הסרטן, אמרתי, אני רוצה לדבר איתך על זה, אבל גם בתור שחקן דרמטי, יש לך עתיד, למה אתה מתעסק בשטויות, אמא שלך לא אומרת לך, למה אתה לא עובד בעבודה רצינית כמו להיות שחקן?
מה זה רציני? תשמע, זה קטע, אתה יודע, אתה תופס אותי עכשיו באיזשהו צומת דרכים בחיים שאני באמת...
תשמע, תיקח מקצוע, תיקח קביעות, לך לבנק, שושנה, הבן שלה, יכול לסדר לך עבודה.
תקשיב, אני עבדתי עכשיו תקופה כמה במשרדים, זה לא בשבילי, למרות שעבדתי 3 שנים בסברה, זה היה לי מדהים, אחת התקופות, זה היה ישר אחרי שהחלמתי, שזה בכלל הקושי הכי... תכף תזכיר, תזכיר, שאני תזכיר, שתלה לי הכל.
כן, תזכיר לי. ילד, אמרנו, אמרנו אותה ילד.
לגמרי.
חליף הכל.
שמעתי ל-16.
כן, מצבתי פתמות, אבל כל של ילדה בת 13.
זה בגלל הבא, מצבתי פתמות. שאגב, אני סופר מאז שהחלמתי לידה מחדש, אני בן 5 עכשיו.
וואלה.
כן.
יפה, נגמלת.
לגמרי. מהפתמות לא. אבל... תראה, אני, אתה יודע, זה תמיד, המקצוע הזה הוא תמיד מחשבה, האם ללכת על זה 100% או לא ללכת על זה 100%. כרגע באמת אני מרגיש שהדבר הזה עבורי הוא שליחות שאני חייב לעשות, ואני משקיע בזה כל כולי, זה לא, אני גם עושה לפעמים דברים אחרים, אתה יודע, שבשביל להכניס פרנסה, זה איזושהי, אבל אני כן נמצא באיזושהי צומת, זה חלק, סליחה, חלק מגדילה ומהתפתחות, אבל כרגע, אתה יודע, הדבר הזה הוא חזק ממני, ובמקביל אני גם עושה דברים אחרים.
כמו מה? תן לי דוגמא
יותר. אודישנים, עושה אפילו לפעמים ניהולי הצגה, להתאז כותב, אם מישהו, אתה יודע, לפעמים עושה קואוצ'ינג לסטנדאפיסטים.
וואלה.
כן.
בוא נדבר שנייה על דברים שלא קשורים לסרטן.
בוא.
מה זה קואוצ' לסטנדאפיסט?
בוא נדבר על דברים שלא קשורים. אלצהיימר. יש לכם במשפחה?
כן.
אצלכם כן?
כן.
אצלנו לא, אבל חכה.
אבל אני לא זוכר למי היה.
אצלנו, כי אנחנו בכלל משפחה, אני לא אתפלא, כל מה שיפול על המשפחה שלי אני לא אתפלא. תקשיב, אני היה לי סרטן, אח שלי היה חטוף בקולומביה.
די.
אמיתי לגמרי, אתה זוכר שלפני 13 שנה היה את כל החטופים בקולומביה, הארבעה ישראלים?
נו.
אתה זוכר את זה? הוא לא זוכר, הוא קטע. אתה יודע, אז הוא היה אחד מהם, אמיתי 101 יום. עכשיו, אתה יודע מה עצוב, הרוב לא זוכרים את זה.
נו, אני זוכר משהו, אתה יודע,
ככה. זהו, מאופן, תחשוב איזה מתוסכל, איזה מתסכל זה נגיד. כל הטראומה שהוא עבר, הסיוט, אתה אפילו לא זוכר להכרה.
הוא לא הבן של כולם.
לא, זהו, הוא סוג של גלעד שליט שלא פרץ, זה משהו, זה ההגדרה.
זה האודישן, ארוך.
לגמרי. עכשיו תקשיב, הבן אדם הזה, הוא לא רואה את גלעד שליט אגב ממטר. הבן אדם הזה מנחוס ברמות, אני לא צריך תקשיב, איפה שהוא לא היה קרה משהו. אמיתי, אני לא מסתלבן, הוא היה בקולום באחד.
תן לי לחש, הטיסה חזרה הייתה כבר בשעתיים.
מה יותר קבוע? יותר קבוע, תקשיב. הוא היה בזה, הוא הלך, הוא חזר לארץ, הוא רצה להירגע מהטראומה, הוא הלך לסיני. פעם ראשונה בחיים היה פיגוע בסיני, נשבע לך. אז הוא נסע לתאילנד, תקשיב, כל מה שזה נשבע לך, לא מסתלבט. הייתה מהפכה כשהוא היה בתאילנד.
את זה אני זוכר.
אגב, סוף שבוע הוא היה בארצות הברית, אז כל מי ששומע להתפנות, חבר'ה, מאיפה שאתם, זה מסוכן. אבל כן, אז אני אומר, עם כל הדבר הזה אנחנו צריכים משפחה של מנחוס. אבל מאכזבי הורים, אני קורא לנו. אבל מה אתה שאלת,
וגן? אני שאלתי, מה זה מאמן סטנדאפיסטים?
קואוצ'ר לסטנדאפיסטים, אתה יודע, עשיתי שנים, למדתי שנים סטנדאפ, למדתי סטנדאפ, עשיתי סטנדאפ המון שנים, למדתי תיאטרון, למדתי ביאון לויג'טל משחק 3 שנים, לימדתי אחרי זה 8 שנים תיאטרון, והרמתי הפקות והכל, ופשוט, אתה יודע, התחלתי לשבת ולכתוב גם קצת לסטנדאפיסטים והכל, ופשוט אני בא, יושב עם סטנדאפיסטים שצריכים, נגיד, יש להם איזשהו חומר, עוזר להם לפתח את הבדיחות דרך הדמות שלהם, ולא סתם שזה יהיה בדיחות כלליות באוויר. לקחת את הבדיחה בכלל ולפתוח אותה. מההתחלה עם איזשהו פרמיס של על מה אנחנו הולכים לדבר בבדיחה, שזה יישב על משהו רציני, על איזשהו עומק רגשי שקשור אליו כבן אדם, וזהו.
אתה יכול למד כל אחד?
בגדול כן, אבל אתה יודע, בן אדם שהוא סטנדאפיסט,
צריך להיות אקסטרוברט בטח, לא?
תראה, אני חושב, אני מחלק שוב את התשובה לשניים.
כן ולא.
לא, יש, אני חושב שכן ולא. יש סטנדאפיסט, אני אגיד, יש סטנדאפיסט ויש סטנדאפיסט. יש סטנדאפיסט ויש בן אדם שמספר בדיחות. זה שני דברים שהם שונים לגמרי, by far. כי בן אדם שהוא סטנדאפיסט זה משהו מהמהות שלו. זה בא לך מתסכולים שלך, מחומרים, מדברים שאתה רוצה לדבר עליהם, וזה בא ממך. אתה בא ואתה מדבר, הבדיחות הן לא בדיחות. אתה לא בא לשרת בדיחות, אתה בא לשרת אמירה. הבדיחות באות על הדרך. המטרה היא להצחיק. ובן אדם שהוא מספר בדיחות, הוא לא מחויב לאיזשהו קו. אני פחות מאמין בזה. בדיחה כבדיחה היא לא, היא טובה מבחינתי, אתה יודע, הומור כהומור הוא מצוין, הוא שחרר אנדורפינים בגוף, הוא עוזר לך להחליט, הוא מעולה. אבל אני מאמין שכשאתה עולה לבמה אתה צריך להגיד משהו. בגלל זה, אגב, היום אני לא מצליח לחזור לאף אחד מהחומרים שלי, יש לי מופע סטנדאפ שלם כתוב של הזה. לא מצליח לחזור לאף בדיחה שם. אני מרגיש שזה לא אני יותר. בגלל זה כתבתי את כל המופע הזה מההתחלה, שאתה יודע, אני כבר רץ איתו כמה שנים, בכל הארץ. אני מרגיש שהוא נותן כוח לאנשים שאגב, בו אני לא מחויב כל שנייה להצחיק, וזה גם משהו שלא הייתי מסוגל, אז כל הזמן ניסיתי להצחיק, ולעשות צחוקים ושטויות, ופה אני מרשה להצחיק, גם לדבר רציני, להראות קטעים שאני בוכה. להיות רגע, אתה יודע, ומשם להצחיק. שזה הרבה יותר עמוק וקשה לטעמי, גם לי, כל פעם על הבמה. ולפעמים לקהל, ולפעמים זה מדהים, אתה יודע, אבל אני רואה שהם יוצאים ממשהו שהוא סופר חשוב לחיים, בלי קשר לסרטן, וזה, מבחינתי זה שווה הכל בחיים. אפרופו למה אני שם, הבנתי עכשיו למה אני שם. ועוד לא עוזב את זה.
יש, איך קוראים להופעה?
הסרטן מת מצחוק.
אוקיי.
יכולים להיכנס לעמוד פייסבוק שלי גם אם רוצים לראות, אני גם מעלה כל מיני פוסטים שקשורים לדברים של הומור, של זה.
אני אשים בסוף, ברשותך, איזה קטע מההופעה.
בטח, תשים האירוע התרמה. עשיתי באירוע התרמה שעשו לי, שהייתי חולה, אתה יכול לשים מצידי את כל ה-22 דקות, העליתי את זה לאינטרנט.
אוקיי.
לזה. יש שם קטעים ויזואליים, לא, איזה קטע אחד או שתיים שאולי לא יבינו בזה, אבל תשים.
לא, יבינו, יבינו, למה לא יבינו?
לא, כי זה...
אנחנו בסך כל
ומה?
גגים ויזואליים תמיד עובדים טוב בהקלטה.
כן,
מעולה. אני רוצה להביא מישהו שייתן שיעור בפוטושופ באחד
ה... באחד ה...
באחד הפרקים, לעשות שיעור בפוטושופ. תלחץ פה, איפה פה? פה, תלחץ פה.
תשמע, החלום שלי זה גם לעשות, ואני אעשה את זה גם. סדנאות על הומור ועל... יש לי עוד כל מיני... תשמע, אני כותב סטנדאפ כל הזמן, כל יום, כל היום. יש לי פה חומרים לארבע שעות עכשיו, עכשיו, חדשים, המקומות שאני נמצא. אני מנסה פשוט להיות מאוד ממוקד ולא להתפזר, וגם צריך להתפרנס, אתה יודע, למרות שאני גם מתפרנס מהמופע והכל, אבל... אז זהו.
טוב. אני חושב שנסיים בנקודה הזו.
זהו, אמרת לי שעה.
אמרת לי 22 דקות של חומר יש לך באינטרנט. מה אני צריך אותך? עכשיו אני אלך להוריד מהאינטרנט, אני אעשה לעצמי החיים.
אבל היו לי כל כך הרבה דברים להגיד.
תגיד, תן לי. אין, אין בעיה.
בוא נעשה עוד הקלטה, בוא נעשה להם את זה בסשנים.
כן, אייל אל טוויל, פרק 2.
פרק 2.
מה שלומך אייל? בפעם האחרונה עזבנו אותך פה עם תחתונים ומצמתי כתבות, מה קרה מאז?
הפתמות גדלו, ועכשיו אני עם מצברים של האוטו.
הן עוד לא ארוכות, אבל הן שחורות.
לא, ויש לי הרבה דברים, תשמע, רציתי לדבר על ה...
דבר, דבר על הכל, אין לי הגבלת זמן, זה לא שיש לנו תוכנית עם איזה...
כן, לא, אני אגיד לך, תראה, אני באמת רוצה... אני אגיד לך, בגדול תמיד יש על מה לדבר, אבל אני אגיד לך ש...
לא, רגע, בשש בערב יש לנו ברביקיו בבית, אז אני צריך להיות.
לא, אז אם אני לא עד 8-9 לפחות, אז לא. תראה, יש... אני חושב שהדבר הכי קשה היה, יותר מהמחלה אפילו, זה חזרה לחיים.
כן.
זה מה שדיברנו קודם, כי אחרי שאתה מחלים, זה מתקשר גם לתה שואל, למה אתה עושה את זה עכשיו? למה? אחרי שאתה מחלים, אתה יודע, כולם סביבך במהלך המחלה, 24 שעות, עושים בשבילך הכל, מקשיבים לך, קונים לך הכל, מטפלים בך, עובדים שלך, פשוט שרתים שלך, נר לרגליך. אני אגב היה שלב במחלה, לא היה נעים לי למות, באמת, כל כך הרבה אנשים מושקעים בי, זה חוסר אחריות להתפגר עכשיו, אבל החזרה לחיים היא באמת הכי קשה, אני חושב, כי אתה פתאום נשאר לבד, אתה יודע, אתה פתאום כאילו אין יותר את הפוקוס הזה, אין יותר את הזה, ולא רק שאני שער, אתה לא מסוגל לחזור לדברים שהיית אז, כי אתה עם כל כך הרבה תובנות, עם כל כך הרבה בלבול, כל הפחדים עולים, כל החרדות עולות, כל ה...
איך אתה חי? שאלה רצינית, הרי אתה צריך לעשות בדיקה כל שלושה חודשים, כל חצי שנה, איך זה?
עכשיו זה יתחיל להיות כל שנה, כי עברו חמש שנים שאני כבר נקי,
אבל זה היה כל שלושה חודשים. זה לא מעלה את הסטרס בצורה יוצאת דופן, לפחות בשנה, שנתיים הראשונות.
תראה, זה מאוד מעלה, עד היום יש לי את המחשבה הזאת לפני שזה היום הרבה פחות, כי אני באמת עסוק בלחיות ולא לא להתעסק בדבר הזה יותר מדי. אבל כן, כמובן, אתה יודע, תמיד יש את הפחד הזה, אתה יודע, היום אני מסתכל על מוות אחרת, לא כזה מפחיתי למות היום, אתה יודע. גם אם אני אמות, אני באמת מאמין שאני כבר... אני מסתכל על החיים היום, על כל יום שעברתי. האם אהבתי מספיק את האנשים שאיתי וראיתי אותם ועשיתי זה, והאם עשיתי מה שרציתי לאותו יום. אם התשובה כן, אני כבר לא דואג אחורה. אני הספקתי, למות, כמו שאמרתי, גם ככה נמות. אבל... אבל, אבל תמיד קיים הסטרס, אתה יודע. זה איך וודי אלן אמר, אני... נדמה לי שזה וודי אלן אמר את זה. אני לא כאילו, אני לא מפחד מהמוות, אבל זה לא האופציה העדיפה עליי. אני אשמח כאילו לא להיפגש איתו. נדמה לי שזה וודי אלן.
אתה חוזר לחיים נורמליים, כולם הולכים לסוחה על קצות אצבעות?
מאיזו בחינה?
לא יודע, פגישות משפחה. אל
תשאלי אותי. לא, זה קורה תוך כדי, אתה יודע. יש את האלה שלא שואלים אותך שהם הכל. זה בכלל, אז תגובות של אנשים אגב, אנחנו מאוד המשפחה התמודדנו עם הומור והכל, אבל תגובות של אנשים בכלל, אתה יודע, רוב האנשים הרי שהם שומעים סרטן, וזה אחד, אתה יודע, בואו נסיים עם זה, כי זה מה שאני רוצה להגיד. סרטן זה לא מוות, יש המון חיים בסרטן. ואני יכול להגיד היום שסרטן זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, באמת, הכי טוב. זה גרם לי לחדש קשר עם אחותי, שכמעט לא היה קיים עד אז, והיום אחת החברות הכי טובות שלי. הייתה כמו איזו אימא קטנה בתקופת המחלה, שבכלל משפחה וחברים זה הדבר הכי חשוב, אין יותר מזה בתקופה הזאת, אבל סרטן זה לא מוות, ואני באמת אומר את זה, יש בזה הרבה חיים, וחשוב לי להגיד את זה ושאנשים ישמעו את זה, כי אפשר למצוא בזה גם את ההומור ואת החיים ואת השמחה, יש המון יתרונות גם בזה כשמסתכלים. ואני אומר שהרבה פעמים קשה לראות את זה אפרופו תגובות, כי רוב הסביבה שמולך, הדבר הראשון שעולה לה בראש כשהיא שומעת את המילה סרטן זה מוות. זו הקונוטציה הראשונה. אני אתן לך סתם כמה דוגמאות שתבין, ישבתי חודשיים אחרי שחליתי, איזה חבר שלי שמע, הוא אומר לי, אחי, אני לא ידעתי, הוא כולו לבן, הוא מדבר לו, הוא בהלם. אתה סיפרת לי ואני הייתי בשוק, אני ישר הוצאתי את התמונות שלנו מהצוות בידור והתחלתי להיזכר בך, איך פעם היית בן אדם מצחיק ומלא אנרגיות ושמחה, ואני כזה בוא נעזב לה אני עוד חי, אני פה על ידו, קבע אותי, עוד שנייה הוציא, עוד שנייה הוציא סידור, עשה עליי קדיש, לא יודע מה. אתה יודע מה שפעם אחת ישבתי בחדר עם חברים, עשינו צחוק, אמרתי לך, עשיתי הרבה הומור באשפוז, ואז נכנס איזה מישהו, הייתי באמצע טיפול, הייתי עם הצינורות, והוא מסתכל עליי כזה, בשיא הרצינות, לא רואה פגשתי אותו בחיים. והוא אומר לי, תאמין לי, אני מעריץ אותך איך שאתה מתמודד. במקומך כבר מזמן הייתי מתאבד. ויצא! היה טוב שלא יש לי אקדח לפני שהוא הלך. אז אני אומר, הכל בסוף זה עניין של, אתה יודע, באמת, של הסתכלות על הדבר. ובזה אני רוצה לסיים, תסתכלו על החיים עם הומור, עם צחוק, עם כל הקשיים, עם כל החרא, יש את זה לפעמים, תצחקו, כי... לא נשאר לנו שום דבר אחר. ותאהבו.
ומצבטי פתם.
וכן, ותצמידו לפתמות. ותודה רבה שנתת לי, אני אגיד רק, תודה שנתת לי כמה זה?
נתת לך 48 דקות.
48
דקות. ועוד 22 דקות מיליות.
אז זה יוצא שעה ו...
ושעה
ועשר. זה יותר מה שהרופאים נתנו לי, שזה כבר טוב, אחי. זה כבר טוב. תודה לכם, אוהב אתכם, רק בריאות ושמחה.
תודה יונתן שעזרת פה בצד להזכיר לנו לסגור סוגריים.
ואתה לא התפשטת בסוף.
קצת.
זה מאוד מאכזב.
רק חצי תחתון.
ותודה לכם, היה לי מדהים, היה לי כיף עם שניכם, תודה.
תודה, תודה.
חייבים להרגיע עם האנרגיה, לא באמת. אני מתרגש נורא, ואני מפחד שאני אקבל שבת, ויש להם רואים. אני מתרגש שנייה לנשום. בניגוד לסדר תרגיל שאני נכנס לשלב הזה פה, אני... שקודם כל חייב שאתם בכמה דברים כשאני מתחיל, כשאני אגיד את כל התודות. זה ניגוד לסטנדאפ, אני אמור לשלוט על עצמי ולא מצליח. מה? אני יודע, כפר, אני הבאתי אותם. אני לא יודע כך כפר, אחי פה משפיע, אבל הוא לא כפר כך כדי כך סבור. לצד לך. קודם כל אחד שיתפת בכמה דברים. אני נורא היה לי חשש מהר, נורא פחד. לא חשש פחד כי אני סיימתי טיפול של 6 ימים ולא ידעתי איך אני ארגיש. זה העניין בדבר הזה שכאילו יש רק אחד שאתה מרגיש חבל על הזמן, מדהים צחוק, כי ברגע שאתה מרגיש זווה. ובגלל זה חשוב לי להגיד רגע שאם חס וחלילה קורה לי עכשיו משהו, אין החזרים על הערך, סבבה? רק שזו הכסף אבוש. באמת, נהדה? עכשיו, באמת, זה מרגש אותי בקירות. תחשבו על זה, זה לא מובן מאליו למלא את סבתא ככה, 400 איש, 400 איש, 100 שקל כרטיס. זה כאילו, אתם יודעים שזה חלום של כל סטנדאפיס, באמת. לקח להדיר מיליון 10 שנים של עבודה קשה, אני עשיתי בחודשיים של דרדור. לא צריך להתארס מסרטן, תארו לכם, היה לי אלצהיימר, ככה הייתי הולך על התארות, ככה. תגידו, שאלה בינינו, אבל האמת, נכון כשאמרתי את זה עברה לכולם עכשיו בראש של גבי, מה הוא אמר? מה הוא אמר? מה זה 40,000 שקל? זה בלי תרומות? דפק הוא פעל לאירוע! מצחיק כי מישהו אומר פה למישהו מה, שיהיה לו לבריאות. אפילו אני לא הבנתי שכתבתי את זה, זה לא... לא, אבל באמת, תקשיבו, זה באמת מרגש, ואני רוצה להתחד מה שבאי, תראו, אתה מבין בתקופה הזאת באמת, שמה שבאמת חשוב בחיים זה חברים, משפחה, אהבה, שמחה, צחוקים, אופטימיות, ואני רוצה להגיד חד משמעית, באמת, אני מאוד אופטימי, מאוד אופטימי, גם ברגעים הקשים דרך אגב, באמת, ויש כאלה, אני אומר לצי, יאל, קח בפרופורציות, יש דברים הרבה הרבה יותר גרועים בחיים. יש כאלה שיש להם סרטן. אבל תראו, אני אופטימי, באמת, אני אופטימי, אבל שמתי לב שכשאנשים שומעים את המילה סרטן, זה ישר נתפס לה כקונוטציה של מוות. סיפור אמיתי, אני ישבתי עם חבר שלי בבית ששמע באיחור שחליתי. הוא יושב אצלי בחדר, כולו לבן. אחי, אני לא ידעתי, אתה סיפרת לי מה אני יושב. ואני פותח את התמונות שלנו, אני עושה בדידור, ואני נזכר לך. אני ממש מרסיק, מלא מקלו. אה, יעזבל, אביחי, אלמוך. עוד רגע היה מוסיף סידור, עושה לקדים. לא, תקשיב, תגובות של אנשים בתקופה הזאת זה מדהים, אבל הכי גנובים, הכי גנובים, זה אלה ששמעו באיחור והתקשרו עצבנים כועסים עליי. אחי, למה לא אמרת? למה לא אמרת את הטלפון? תגיד לי, מה אתה דפוק? מה, זה הזמנה לחתונה? מה אני אמור להגיד?
אחי, אתה לא מאמין! יש לי סרטן! אחי, תרשום גילוי!
אחי, תרשום תאריך הטיפולים שלו תפסס. תעשה טובה נשמה, תאשר שאתה מגיע, לא רוצה סתם שיחייבו אותי על מנה של חימו. יאללה, בעזרת השם עוד 9 חודשים, נזמין לך להקרנות, ביי. חבר'ה, לא, באמת, תקשיב, לא נצחק, כמה אתם לא מבינים איזה תגובות של נשים, זה מדהים, אבל הכי מדהים זה ההבדל בין תגובות של נשים לתגובות של גברים. כי באמת, תראו, כשבאים לבקר אותי באשפוז, נשים הן כל כך רגישות, כל כך מכילות, מבינות מה באמת חשוב. אני אומר, כל הבחורות, מה הרגע הראשון שנכנסות אליי לחדר באשפוז, ישר, נמי, אתה מסתדר? כואב לך שאני אעשה לך מסאז', אתה רוצה שאני אקרא לאחות, לעשות חימום במקומך, מה, דבר? מכילות. כל הגברים שנכנסים לחדר, מהרגע הראשון, רק דבר אחד מעניין לך.
נו, זיינת כבר אחות? אני בזה תמולי מגיע, אחי, אני מכילות, אתה דפוק? שטויות, זה לא יפריע לה!
תגובות, אנשים לא מודעים לתגובות שלהם. דיברתי עם חבר פעם ראשונה, אני אומר לו, אחי, סרטן, הוא כזה, מגניב, תקבל גרס רפואי, תביא קצת! תגיד לי, אתה תקוז, אני בפניקה, אתה שומע מה זה, אני לא יודע כמה זה יישאר לי לחיות. אה, אחי.
תבוא מהר, שתספיק לרשן!
אני חייב להגיד, אני לא מבין את ההתלהבות הזאת מגרס רפואי, באמת, תראו, אני לא מאשן. אני לא בן אדם מאשן. אתם יודעים כמה אני מקבל בחודש? 20 גרם גרס רפואי. 20 גרם, אני סוחר?
תביא קצת!
גלעתי את הפרסום שלכם, אני מאוד מקווה שכן אפשר לקרוא כאן על הקופה. לא, 20 גרם, זה פסיכי, מה אני אמור לעשות עם 20 גרם? מה, אני אחלק את זה נגיד ל-20 מנות של גרם אחד כל מנה? למכור את זה נגיד פה בסוף האירוע, מאחורי ה... ה-250 שקל נגיד למעלה,
שמעתי אפניים. לא עושה את זה, אבל זה כאלה, זה פסיכית. אם אני מאשן עכשיו 20 גרם כל חודש, אני מסיים את המחלה ועובר לגמילה, זה דיבור. לא יאמן, לא יאמן. אתה לומד כל כך הרבה דברים מהתקופות. אני חושב שאחד הדברים שבאמת הכי למדתי והכי חשוב לי גם להגיד, זה שצריך להישמר, באמת, במיוחד כשבריאים. תראו, אני שומר על עצמי, אבל עכשיו כשאני עם כל העניינים והטיפולים, כמה שאני לא אשמור, אני חשוף לזבל. אני רוצה רק שתבינו לצורך העניין, אתם יודעים כמה סיטי עברתי בשישה חודשים האחרונים? אני חייב להגיד לכם משהו, תקשיבו. לא רואים כלום בגלל התמורה עכשיו, אתם לא עונים, אני בפאניקה שהלכתם, אתה... אני מכיר אותי דרכי סופר, שבעה סיטי. אתם יודעים כמה קרינה יש לי בגוף? בחייאת, למישהו יש פלאפון? כמה בטריה יש לך? חצי? מלא. נשירת שיער, עליי הוא לא תופס. בראש ובאסקט, אבל בגוף, כלום. זה 10 שנים חימות את הצפת הדבר הזה. הכל, זה הכל מחובר, ואימא שלי נושא שערה באף, בואי נולד, זה תורה. אפילו הסרטן יושב ונורמר, די. זה לא בן אדם, זה בסדר, די. באמת, אחד ההשפעות הכי... אחד ההשפעות של הטיפול זה על הזירה, אתה לא יכול להביא ילדים. אחרי שאתה מסיים את הטיפול, אני רואה את ה... את הפרצופים של הבחורות, כמובן הזה שלה, ממש חבל, זה אחלה גנים. הייתי סאפ, אבל אני רוצה להגיד לך מה הייתי נגור. הקפאתי זרע, הקפאתי זרע. והנה, אבל לא חזרו חייך. לא, באמת, הקפאתי זרע, אבל באמת, תראו, כשהלכתי להקפיא זרע פעם ראשונה, אני חייב שתתן לכם בחוויה הזאת, אמרתי כאילו, מה זה הקפאה זרע? זה שתייה, זה בקלילות, אני גבר, אני מאסטר באוננות, מה זה? ככה אני עושה את זה. אבל חבר'ה, זה פרויקט. לא, אני לא צוחק, תקשיבו, זה פרויקט, תקשיבו טוב למה שאני אומר, כי אם אי פעם יצא לכם לעשות את זה, זה פרויקט. כי כשאתה עולה פעם ראשונה, אין לך הרבה הזדמנויות, ומדובר פה בעתיד שלך, במורשת שלך, ובגלל זה, כדי שיהיה לך את הזרע הכי איכותי, אתם חייבים לבחור את המקום שייתן את התנאים הכי אידיאליים לאוננות. חבר'ה, זה לא מצחיק, הכי אידיאליים. אני הייתי בשני מקומות, וזה פשוט הבדל שמיים וארץ. הייתי באיזה בית חולים אקוויטי, שאני באמת לא רוצה להגיד את השם שלו, אבל איך שנכנסתי לתל השומר, קיבלתי חושך בעיניים, עוד לא נכנסתי, באה אליי הפקידה, נשבע לכם, יאללה, יאללה, כנס, יש עוד אנשים בתור, כנס. דחפה אותי לאיזה חדר מגעיל, מעופש, עם מיטה של בית חולים, חוברות של פנאי פלוס. סיפור שלא שמה כולנו, מה שאתה עושה? מה אתה אומר, אני לא מתחנת לשימו שירותים באמצע החדר, עשה לי חשק חרבן, בוא הנדר. אמרתי לי, הדבר הזה יצא הילד שלי. אבל אז,
תקשיבו, הלכתי
להקפיא
בבלישפון.
יא אבא! אתם לא מבינים את ההבדל! זה הפנטזיה של כל המעוננים, זה הקרם דה לה קרם, מטורף. תקשיבו, נכנסתי, דבר ראשון קיבלתי הדרכה. נשבע לכם שאני נכנס, נכנסה איתי הרופאה לחדר, באלוהים, היא אומרת לי, בבקשה, פה אתה יושב, הנה הז'ורנלים שלך, פה יש לך כאן ירוק, הנה הקרם, אתה רוצה שאני אחזיק לך את הכוס, שיהיה לך נוח, משהו מטורף! מטורף, נשבעתם אומרים לי, זה פלאים, ספת קונפורט. ספת קונפורט, חוברות פורנו, חבל על הזמן. אין דרך אגב סרטים, זה הכוכבת מצלם את הסרט פה לידך. אתה מחייב לעונן, יש קונפטי, משהו מטורף! אני הגשתי לעמוד בסוף הזה, אמרתי לה, בבקשה, אם אתה רוצה להגיש את הכוס, אמרתי לה, לא, אני רוצה לדעת אם מזכירים פה חדרים. ובגלל זה, באמת, תקשיבו, אם אי פעם זה יצא לכם, להקפיא זרע, אסור לעולם להקשיב להצעה שלהם בטלפון, לעולם. אתה יכול להביא את הזרע מהבית. לעולם. אני אגיד לכם למה אני עשיתי את זה פעם אחת, וזה טעות היסטרית. כי כשאתה מביא את הזרע מהבית, יש לך שעה להגיע. אתם יודעים איזה פאניק כזה? אני אומר לך, אני עשיתי כמו איזה מטורף, כמו חבש, כל הדרך, עד 130, צפקתי לכולם, עקפתי מהשוליים, עצר אותי שוטר, אמר לי, תגיד לי, אתה מטומטם, ראית איך אתה נוהג? אמרתי לו, תשמע, אם אני לא מגיע תוכל מה שאני לבית חולים, הילד שלי מת.
כמה דברים עברתי בחבורה בתקופה הזאת, בלתי מומחה. לפעמים הרב פירו מתקשר אליי להתייעץ. ואני חושב שדבר אחד טוב שלמדתי מהתקופה הזאת, באמת דבר אחד טוב שלקחתי, זה איך לזהות רופא מומחה טוב. אני רוצה לתת לכם את הטיפ הזה, תגידו לכם, רופא מומחה טוב זה רופא שיהיה הכי פחות זמין בשבילכם. תקשיבו לזה טוב, כי זה חשוב. אם הרמתם טלפון אמרתם, שלום, אני רוצה רק להזמין תור לדוקטור שטוב, ומצד שני אומר לכם, אין בעיה, יש לנו תור עוד שנתיים. רופא מומחה מעולה, מעולה. לא בטוח שתשרדו את השנתיים האלה, אבל הרופא מומחה מעולה. אם קורה לכם, נגיד, מה שקרה לי, עם אחד הרופאים שלו, צאה לגמור, שלום, אני רוצה להזמין עוד שטור. באמת? מה אתה עושה עוד שעה? שאני אבוא לעשות לך? מה אתה עושה? אני בדרך, מונילית! לא טוב. לא טוב. תראו, אני רוצה להגיד לכם לסיכום, אני... אין לי ספק בך, אני הולך לנצח את הדבר הזה. באמת אני מרגיש זה קטן, שתבינו, רוצה להגיד לכם רק כמה דברים. עברתי תאונת אופנוע לפני 10 שנים, ריסקתי את כל הגוף והחלמתי. היה לי אח חטוף בקולומביה. בחיי, לא, מה צריך להגיד? זה בלעד. זה הכי חולה, אני בריאה. לא, באמת, תקשיב, איפה הוא? אתה לא מבין איפה הוא? חטוף לי, איפה אתה, הנה. הבן אדם הזה זה המנפוס הכי גדול בעולם. איפה שהוא לא הלך, אני כבר קרה משהו. הוא היה בקולומביה, חשפו אותו עם עוד איזה 5 אנשים. בסדר? הוא נסע אחרי כשהוא חזר לארץ, נשבע לכם, הוא הלך לסיני לנופש, פעם ראשונה בחיים היה פיגוע בסיני. הוא נסע לתאילנד, אני לא צריך, הייתה מהפכה. דרך אגב, סוף שבוע באו בטבריה, אני במקום לא הייתי מתקרב. תבינו כמה הוא מלכות, אני רוצה להבין כמה הוא מלכות, אני לא מזמן צילבו את הסרט שחזור של החטיפה, כמעט חטפו אותו בשחזור, מה זה? לא כדי שאני מדבר איתם, אני חושב איזה נחת אנחנו להורים. אחד חטוף, אחד עם סרטן, אחותי בת 30, לא בכיוון בכלל שילדים, אפילו כלב, אין להכיר אותם. לא יודעים מה שיש בפרצופים. למה אני מצחי חתור? למה אני מצחי חתור? איפה חבר שלך? אני אשביר, יצאים חודש וחד. חודש? חודש וחד? אם אתה תפגע בה, אני אסיים אותך. איך אני לבוש דרך אגב? אני אגיד לך למה אני אומר, כי אני תכננתי לבוא עם ג'ינס וכזאת חולצה מכופתרת, משהו שיש לי מהבית, ואז הילה סעד, אני שמע ואתה רצון. וואו! אתה מלחיות קצת. וואו! וואו! ואני נראה לך קטרה? נראה לך? אנחנו מלבישות ככה בעל הזמן, תפקו עליי. כובע של זרה, חולצה של זרה, מכנס של זרה, נעליים של זרה, יש פה איזה 1,000 שקל, הבעיה שאני לא נראה כמו אחד שתורמים לו, אני נראה כמו תורם. כשהיא באו עליי בחוץ עם כסף, יפה בזה, בלי כסף. אני מישהו עם פרצוף כזה של... יש מצב שהוא... אה? איפי, אמרתי לך סתם דפה קרחת, הזבל הזה? וואו, תקשיבו, אני עובר מצרגן שלו, שאני שנייה יישב. עובר שלך בטראומה. אני חייב לצאת מהאירוע הזה, ולא להתקשר אליה לעולם. סתם צחקתי. אוקיי, יוגי, אשר מקום דמך שכח אותי לדבר על הקטעים של האומנות. אוקיי, טוב, אני רוצה להגיד באמת כמה תודות רשמתי כי... לא יכול לשבת. כי אני באמת לא רוצה לשכוח, וחס וחלילה, בסוף שרתי איזה מישהו שיגיד לי ישר כי אני לא רוצה להרגיש רע. כי באמת מגיע פה לכולם הכל. תראו, קודם כל באמת אני רוצה להגיד למשפחה שלי... לאחי, לאחותי, לאמא שלי, לאבא שלי, כל המשפחה המורחבת שלי, והכל זה לא מובן מאליו, ואם כבר סרטן, כזאת משפחה. אני רוצה להגיד תודה רבה לצוותא, שלקחו את המקום הזה. כל הכבוד להם, לכל צוותא, ליורם לוינשטיין וכל צוות המשפחה. המשרד שלהם לחמל, באמת. כל מי שהופיע כאן הערב, חבר'ה, קובי מימון. שתומכים בי בתקופה הזאת, באמת לכולם, נתנו להם כפיים, כי זה גם את הולכים. אני סזר ויוני, שצילמתם את האירוע ואתם גם חברים מדהימים, באמת, תודה על כל התמיכה. אני רוצה להגיד תודה לשחם, איגוד השחקנים, באמת ש... גם שהוא איגוד חשוב וגם שהוא עשה המון למען האירוע. לריבי מסדנאות לבמה. לדור פרידמן. אמא שלו בסגל, לא מצחיק, הביאו חבר'ה איזה שמפניות שהביאו אותה לשמה. חבר'ה, תודה אחרונה, באמת, אם חס וחלילה שכחתי משהו, אדר מישהו, תגידו משהו, למה אני לא רוצה לפספס אף אחד, זה כל כך חשוב לי. שחר אמרתי. אמרתי שחר, לא אמרתי שחר, אמרתי גם אמיר אף שחר, רשום לי, זה ככה כתוב. יכול להיות שתוך כדי הקביים, ואם לא, חבר'ה, שחר ואמיר הם טובים, כן. כשעשיתי סקס עם בחורות, ובמקום לעשות סקס ולא, התחלתי לתת לה, במקום לעשות את התנוחות, התחלתי לתת לה הוראות מה לעשות. כל הזמן, תרים את הרגל הזאת פה שלי, אני אמרה לה, משהו מהזה. לא, תיזהרי על הפור, תיזהרי.
לא, סתם, אני אשמח לי סקס מאז.
זה חלק מהתרומות, דרך אגב. מי שמרגיש הצורך. אתם קהל מדהים ונדיר, ואני אגיד את זה ברקע שני משפטים של סבלנות אחרונה, כי אני באמת חשוב לי להגיד את זה. חשבתי את זה גם לפני, אבל עכשיו אתה מבין את זה הרבה יותר. דיברתי, אני אתן לך סתם דוגמה עם קובי שאמר לי שהוא מופיע, ואז אמרתי לו תודה אחי. וקובי התעצבן עליי בטלפון, אמר לי אחי, בחיים שלך שלא תגיד לי תודה על דבר כזה. קובי התעצבן עליי, וקובי לא מתעצבן. קובי ביימר לא מתעצבן. ואז לקחתי את זה בשבוע הזה, ובאמת חשבתי על זה. ואז אמרתי, כאילו, למה הוא אמר לי את זה? למה? ואז הגעתי רגע לאיזושהי מסקנה עם עצמי. אמרתי, אוקיי, הוא אומר, כאילו, אחי, זה מובן מאליו, הכל בסדר. אבל אני רוצה חד משמעית להגיד שאני חושב שקובי טועה. ואני לא חושב שזה מובן מאליו שאף אחד מכם נמצא כאן, שכל אחד מכם נמצא כאן הערב. אני לא חושב שזה מובן מאליו שיש לי את הבמה הזאת להופיע מולכם ולקבל כזאת אהבה. אני לא חושב שזה מובן בכלל לקבל כזאת אהבה. באמת, אני רואה הרבה אנשים בתקופה הזאת ש... אפילו שלושה מהקהל הזה לא באים אליהם לבית חולים, אני לא מדבר על ערב. ואני חושב שבאמת אחד הדברים הכי חשובים שאני אקח מהתקופה הזאת ואני... אתם כבר עושים את זה, אבל כאילו נתינה, אהבה, אכפתיות, ואל תיקחו שום דבר כמובן מאליו, בטח לא אף אחד שיושב פה לידכם. אני אוהב אתכם, תודה.